יום רביעי, פרשס ואירו. שלום וברכה, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שכתב הרב ישראל למברגר במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. הוא מספר שבשלהי חודש אלול תשע"ו, יהודי שמתגורר באחד מרכזי היהדות החרדית בארצות הברית ומבחין במודעת שולם זוכר. אחד שהוא מכיר אותו, מכיר את המצב שלו, משפחה שאין לה קרובים בכלל. בארצות הברית, מיד מרים טלפון לבעל השמחה, שואל אותו במה אפשר לעזור. הוא מנסה להגיד שאין צורך בעזרה, אבל הוא מסביר לו שהוא בן קבע כה הולך לעזור, לפחות שיגיד לו איפה הוא למקה את המעמד. טוב, אז בעל השמחה מחייך ומבקש, טוב, אם תוכל להשלים לי כמה קניות לשולם זוכר, ודאי. הוא יוצא מצויד ברשימה, קונה את החנויות, קונה סליחה את המוצרים בחנויות, ומעלה את הסחורה. לבית המשפחה ושואל מה עוד אפשר לתרום. שבת קודש, בעל השמחה מתקשר ומבקש ממנו, הוא יכול לקפוץ אליו. מגיע והוא מקשיב, הוא אומר לו, לא האמנתי שיש אנשים כאלה, לא רק מציעים עזרה, אלא פשוט מתחילים לעזור בפועל. אומר, תראה, למדתי מזה שאתה מרגיש קרוב אליי, אז תרשה לספר לך משהו. וכאן הולך וגולל, בעל השמחה, ציבור חייו. הוא מתאר כיצד השמחה היא לא בת לביאתו תמיד. במשך שעה ארוכה הוא שופך את הלב שלו באוזני אותו ידיד החדש שהוא גילה. למעשה הוא מספר שהרקע להתרחשות זה המציאות שהיה נתון לה באותו חודש אלול, חודש אב, לקראת שנת הלימודים החלטנו לעלות לארץ ישראל. מזמן חשבנו ורצינו, אבל עד הרגע האחרון עדיין לא ידענו שזה עומד להתרחש. בין הזמן עם אב, הוא אומר, הגענו לבקר בארץ ישראל, פשוט החלטנו להישאר. אומר, אני אישית, הייתי כן חייב לחזור לארצות הברית לאלול, כי לא יכלתי לעזור את המשרה התורנית שלי שם היום למחר. אבל בשבועות הספורים שהיינו בארץ ישראל, בימי בין הזמנים, היינו צריכים להכניס את הילדים למוסדות חינוך, להתחיל את כל החיים מחדש. כמובן, הוא אומר, שהיינו טרודים מאוד. לקראת חודש אלול נאלץ להיפרד במשפחתי מרובה בליין הרב לטוס לארצות הברית. אומר, במהלך חודש אלול בקושי יכלתי לנשום. במשך היום הייתי עסוק במשרה מלאה, בלילות בשל הפרשי השעות. אז עמדתי בקשר עם משפחה, מנסה לטפל ולפתור בעיות של התארגנות והתאקלמות בארץ חדשה. בין לבין הוא אומר, הייתי צריך למצוא סוחר לבית בארצות הברית, קונה למכונית, לסגור את העניינים מול מוסדות הלימוד, מול כל החברות שאדם מנשאר עומד איתם, בקשר, עירייה, חשמל, בנקים, חשמונות וכו'. בקיצור, להרוס חיים שלמים. במשך כל התקופה המלחיצה הזאת, שאלתי לא אחת בידי מכרים בארצות הברית אם צריך עזרה, והתקופה, התגובה האינסטינקטיבית הייתה, שעזרת השם נסתדר. ובכך פחות או יותר מסתיים העיסוק בנידון הזה. אבל יום אחד, ליתר דיוק, לילה אחד, נוקש אצלי חבר בדלת, ואומר, בוא, מה שלומך, באתי לעזור. והוא מכריז תוך כדי שהוא מוריד את הכובע חליפה, מפשיל שרוולים. אני אומר לו, מה, לא התכוונתי לעזור. אבל הוא, אין לו זמן לדיבורים, הוא מתחיל להזיז דברים. הוא אומר, אולי תדריך אותי מה נחוץ, שלא ניגע לריק. ואז אני מראה לו, טוב, צריך להרוס את הדברים האלה, הוא עורז, מסדר, מארגן, ככה במשך לא פחות מחמש שעות עבודה פיזית של ממש. הוא עוזב את הבית באמצע הלילה, משאיר אותי עם תובנה שבזאת השם לא תמוש ממני לעולם, ועד, אני רוצה לעזור למישהו. פשוט אני אגש ויעזור לו, כי רק אם אני רק אשאל אותם הוא צריך עזרה, אז הוא עלול להרגיש שהכוונה שלי רק להשקיע את המצפון שלי, ועוד על חשבונו. זאת אומרת, מלבד כל העול והעבודה שמוטלת עליו, יש לו גם תפקיד של השקטת המצפון של הסובבים אותו. זה כבר אומר, ממש ממש לא הוגן. ולכן הוא אומר, כשהבחנתי במודעה של השולם זוכר באותו בוקר, אני יודע שמשפחה הזאת צריכה עזרה, אז פשוט באתי לעזור, וזה כל כך הקסים את בעל השמחה, שלא יודע שאני ממש טרי במקצוע החדש הזה. אנחנו ממשיכים עם סיפור נפלא שהובא בחדשות ביתר בימים האחרונים. מה את זה? הם כותבים שם, שמענו מאחד מראשי ישיבות הבני ברק, שמספר שבמשך שנים היה לו קשר עם איזה יהודי מסוים שנהג להגיע לישראל בישיבה. יום אחד נספר לאותו יהודי שהוא הסתבך בעלמת מס, נידון לתקופת מאסר ממושכת, הוא משאיר הבית, אישה וילדים. הוא מבקש מהרשב"י שיעזור לאשתו ולילדים בתקופת המאסר. בהמשך הוא גם ספר לרשב"י שמדי ערב הוא מתפלל תפילה קצרה, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו בשל מה הוא נענש על כך. זה עונש נורא. יום אחד הוא אומר, במהלך השהות שלו בכלא התגלגל לידיו איזה אלון בית הכנסת. סיפור על החפץ חיים, שברדין הייתה אישה אלמנה וענייה, לא היה לה לשלם שכר דירה. ואחרי התראות חוזרות ונשנות הגיע בעל הדירה בלילה חורפי ומושלג ופשוט הסיר את הגג, את קורות הגג מבית האלמנה. והחפץ חיים אומר, שנים רבות לקחת שהוא נוכח בעונש שהתגלגל משמיים על אותו אדם למרות שחלף הרבה זמן. היה נראה שלא קורה שום דבר, אז הוא אומר, ידעתי גם ידעתי מה החפץ חיים, שעל צער אלמונה הקדוש ברוך הוא משלם כאן בעולם הזה. וגם אם עובר דור שלם וכולם שוכחים, אמר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא, על כדי דבר לא שוכח ולא סולח. אותו אסיר קורא את הסיפור, בבת אחת נופלת בהכרה, הוא נזכר איך כמה שנים, הרבה שנים לפני זה, הוא בעצמו, הוציא אישה אלמנה מהדירת מגורים, שהיה ממונה להשכרה שלה אחרי שהיא לא שלמה את שכר דירה. הוא נזכר בדמעות שלה שבסך הכל היא ביקשה עוד כמה ימים, והוא סירב, הוציא אותה לרחוב עם כל המיטלטלים. הראשי מספר שאותו אסיר חיפש מיד את המספר, התקשר אליה מהבית סוהר, והיא לא הסכימה לשמוע לה, אמרה למה שאני אסלח לך, אתה יודע איזה צער גרמת לי. שכנע אותה, שהוא היה צעיר, לא הבין את המשמעות. אבל היא התעקשה לא לסלח, ואמרה שאם תסלח זה יהיה מן הסיפה ולחוץ. ואז הוא התחיל לבכות. סיפר לה שהוא מדבר מהבית סוהר. הוא מבקש את הרחמים. כל זה הוא אומר, היה בערב ראש השונה, והיא נשברה ומחלה לו בפה מלא. הטלפון אליה ממשיך הראשי ואומר, היה ביום רביעי פרשת ניצבים, למחרת. ביום חמישי קורא לו המנהל של הבית סוהר לאותו אסיר ואומר לו שיש צפיפות מאוד גדולה, החלטנו להוריד בכל אסיר 5 חודשים, לך נותרו 1 שנה ו-5 חודשים, אז החלטנו להוריד לך שליש נוסף ואתה משוחרר הרגע. וכל זה יום אחד בלבד אחרי אותה סליחה של האלמנה, אבל באותו ערב הוא כבר היה בבית שלו. אנחנו משכים פרשת שבוע, ואיקה חמו וכל אבו בן בוקר שרוסו ואיתה לפניהם. במבשר תורני התפרסם מאמר נפלא של הרב יקותיאל יהודה גנזל. הוא מבין שם שהיה מנהג לאביס ישראל מגור, עוד בחיי חמותיו של אביו הקדוש, להיכנס לבסמדו שבשעות המוקדמות של הבוקר, 4-5 לפנות בוקר, ולהזמין משקים מיקום שיעלו אל מעון קדשו לשתיית תה. בלבם של החסידים גבוהים בימים יוקד זיכרון התה בקודש פנימה כמחוות אש. בין המוזמנים של שתיית התה בקודש פנימה היה הגאון רבי משה שובק זצ"ל, ראש ישיבת בלז שחיבה יתרה, נודע לו אצל אבי ישראל. אחד הפרטוק שעל לפנות בוקר כשהוא הוזמן לשתות תה, הרבי עמל במשך כמה דקות להכין תה משודח במיוחד, כשהוא הגיש את זה לפני רבי משה, מתבטא שתה כזה לא שתית מימיך. מספרים עליו על הביססור שבצעידתו ברחובות שכונות וקר ברוך בראשון לרשע בסקוידה, שהוא הבחין בשני בחורים שמתגנבים במטבח של הישיבה לטום מהצ'ון את המבעבה על הפלטה כנוהגם של בחורים בעלי קונדס. הרבי ראה שאמר את זה בליבות הדבר, וכעבור שעתיים שלוש שישבו כבר ללמוד, ובסמדר שחנה לתפילה, הגיע שליח לבשר להם, שהרבי מזמין אתכם עם תה. הם הגיעו לקודש חימה, אבל זה לא היה תה. הרבי שינה מהרגולה, הניח לפניהם שני ספלי קפה עתירי חלב. אחד מהשניים תכף פרש מהשתייה, כבר בשרי. הבחור השני, מרוב רעד ובושה, התחיל לברך שהכל. מיד הוא זכה לסתירת לחי, מידי הקודש, הרי אתה בשרי. גר בו הרבה, איך תרצה לשתות הקפה? וככה בדרך שלא תשכח מהם לעולם, חינך בזיסור את הבחורים שלא יעינו עוד לשלוח יד לגנוב מחלים ממזבח הישיבה, וכך לבוא בשעת נפש, על יסוד סדר צהלו. ואנחנו ממשיכים, יהלומים גדולי ישראל. מה לפני הברית עלה, אבי הבן לביתו של המשאר אפרים זצ"ל. מספר, הקדמנו את המאוחר. מספר גויין הצדיק, רב גמליאל רבינוביץ שליטה, הובא בטיב הקהילה. על יהודי נאמן מתושבי עיר הקודש של ירושלים, שקיבל את הגיא ואת המשאר אפרים זצ"ל בסנדקאות. מים לפני הברית, עלה אבי הבן להגייבת וביקש להתנצל, הוא מבקש לסגת מהזמנה, למה? כי מישהו מצא לו 5,000 דולר תמורת הסנדקאות, צריך כסף, מאוד נצרך לרמון הזה, לכן הוא מבקש מהרב לוותר על הסנדקאות. אמר לו, הגאון רבי שאריה, אני לא יכול לוותר על המצוות, הוא נשאר שהוא יהיה הסנדק, באמת הוא היה סנדק, ו... התחילו ורחימו, הפנים שלו היו מהירות והיה בשמחה גדולה כל אותה הברית. אחרי שהסתיימה הברית, והגייבת חזר הביתה, אז הוא שלח את המשמש לקרוא את בעל הברית, אחרי שעבר כמה זמן, ואז הוא נתן לו 5,000 דולר טבין ותקינין, ואמר שזה לא בשכר של מצווה, כי אפשר לשאר חלוצה גדולה, רק כדי שלא יחשבו שהוא הפסיד. כי בעל השמחה צריך להיות בשמחה. הוסיף הסביר שבכוונה תחילה הוא קרא לו רק אחרי הברית, שיעשה את המצווה כראוי לשם שמיים ולא בשביל הרווחת ההמון חיילה. אז אחרי זה הוא יעניק לו את אותו סכום בתורת מענק לידה, בלי שום קשר לקיום המצווה. אנחנו ממשיכים דברים נפלאים ליום ההילולה של החזון איש. עזוב בחשבון. סיפור נפלא שסיפר מגיד המישורים, מגיד גלינסקי זצ"ל, בעניין אמונת חכמים בדידו אב ועובדו, מספר שבשנת תש"ט, היינו עולים חדשים, מעיניים מרודים, לחם לסוף לא היה. והבן של ידיד שלו, רב נחמן גרוטקה, מחלה בדיזנטריה, מחלת מים קשה לו עלינו, שפיזו אותו באסותא. אבל למרות כל זאת, למרות הטיפול, המצב שלו הלך והחמיר. עד שהרופאים רמזו לאבא להתכונן לגרוע מכל. אומר, מספר רבן גמליאל גלינסקי שהוא פנה לאבא ואמר לו, אולי תיכנס לחזון איש, שיברך את הילד, שיתפלל לרפואתו. הוא נכנס, ואז נכנס לחזון איש, ואז החזון איש אמר לו, הולך לפרופסור ויינברג, שנמצא באסותא. אמר לו, אב, הילד כבר נמצא שם. אמר לו, החזון איש, נכון, אבל אתה תלך אליו באופן פרטי, למרפאה בתל אביב. ומכיוון שלא באים לפרופסור בידיים ריקות, אז רב נחמן גרוטקה לבא סכום כסף, נסע איתו לתל אביב. הגיע למרפאה של הפרופסור ויינברג, הייתה מלאה באנשים שמחכים לתור. המזכירה מתעניינת מה הוא הגיע, הוא אומר לה, באתי לפרופסור, אומרת לא באים סתם ככה, צריך תור. צריך לקבע תור, תור את כל האנשים האלה, תור שנקבע לפני כמה שבועות. אם אתה רוצה, נקבע תור, אז בוא נראה. הוא מתחיל לדפדף ביומן של הרופא, שבוע אחרי שבוע, הכל עמוס. ואבא אומר למזכירה, אל תתאמצי, חבל על הזמן, אני נכנס. ישמעו קולות התמרמרות, והמזכירה אומרת, לא, אתה לא נכנס, והוא אומר, זה שאלה, אני נכנס. והיא אומרת, אני כבר אדאג לכך שאתה לא תיכנס. הריב הקולני הזיק את הפרופסור מהחדר, הוא שואל מה קורה, אומרת לו, המזכירה, רוצה להיכנס בלי תור, מה זאת אומרת? הוא אומר לה, שהילד שלי גוסס, כוח נפש, חזמי שמרי לבוא אליך, אני לא זוז מפה עד שאני אכנס. איפה הילד נמצא? ואמר לו, בבית באסותא. אז התחילו לצחוק, אמר לו, מה זה יעזור אם תכנס אליי? את הילד אני צריך לראות. עכשיו, חכה כאן, אחרי כמה דקות יוצא מהחדר, הוא אומר לו, אתה יכול לחזור הביתה, זה בסדר. מה בסדר? הוא לא הבין, אבל אם הרופא אמר זה בסדר, הוא קם והלך. אשתו שהייתה ליד ליד המיטה של הבן, סיפרה לו שהמצב נהיה גרוע יותר, הוא מפרפר בין חיים למוות. פתאום התחילה איזו תכונה קטחנית, רופאים יזעקו, באו, אחיות עמדו מוכנים, כל הצוות הרחש סביב המיטה. כיוונו רב נחם ואשתו את השעה, והבינו שזה היה בדיוק באותו זמן שהיה בטלוויזיה של הרופא. רבותם נכנס לחדר, תכוון להחלקה, גר במי שהיה צריך לגור, ברבן במיד את כל הצוות על הרגליים. באמת נכנסו לפעולה והזנו את המצב, ובסייע לשמע את הזמן קצר אלי דברי. כעבור שבועיים סיפר רבן גניגניסקי חלה, אחד מהילדים שלי, אומר רבן גניגניסקי בזינטריה. ועליי נדעתי מה צריך לעשות, להציג את פרופסור ויינברג מבית חולים אסותא, אבל לא שמחתי על הידיעה שלי, נכנסתי לחזוניש. שמעתי, החזוניש שמע, ואז אמר, אלך לפרופסור דויטש, בגבעת רוקח. אז הוא אומר, רב גלינסקי, את פרופסור דויטש לא הכרתי, אז אמרתי לחזוניש, שלפני כמה זמן הרב שלח את גרופקי לויינברג מאסותא. אמר לו, בשבילו ויינברג, בשבילך דויטש. נו, יש שם כתובת. אמרתי אצל מקרים לפרופסור דויטש, אנשים גיחכו, מדובר ברופא קשה שכרצה לגמלאות. הוא מתגורר בגפו באיזה פילה מבודדת בגבעת רוקח, מטפח את הגינה ואת הצמד הכלבים. אמרו לי שבעבר התגורר חזוניש בגבעת רוקח, אולי הוא מכיר אותו, ומאז נשמע שהוא פעיל, אבל הוא כבר עשה מהעניינים. אבל החזוניש הרי שלח אותי מהרבה קניגנסקי, אז עשיתי, וכך עליתי לגבעת רוקח. הכלבים קידמו את פניי בנביחות, והפרופסור הקשיש יצא להרגיע אותם. כשהוא הבחין בי, הוא שאל אותי במה העניין, אמרתי לו, שהילד שלי נתקף בדיזנטריה חמורה, והחזוני שלח אותי אליו. אז הוא הזמין אותי לביקור בית. הייתי אני מרוד, אבל הבאתי כסף בשביל הביקור והתרופות. הפרופסור שמע את הדברים. הוא אמר לי שאין שום צורך בביקור בית. המחלה הזאת ידועה וגם התופעה ידועה, יש לי אותם פה בבית. גם מה שהחזוני שלח אותך, הוא זה ששלח אותך אליי, ניתן לך את זה בחינם. אבן נגול אמר לי בי, חזרתי הביתה, נתתי לילד את התרופות, החזרתי למלווים את הכסף, וברוך השם, ברוך השם, הילד עברי ושב לאיתנו, אוי בי לשם פתאום. מסיים רבן גניגלינסקי, מכאן למדתי כלל, כלל גדול במוריס חכום, לא לשמוח כלום על השכל, על אדמות, ולא להקיש מעניין לעניין, אלא לשאול את חכמי התורה על כל דבר, ולעשות כפי מה שמצווה עלינו, שכל מי שנותן לצע מן הזקנים, אינו נחשב. אנחנו ממשיכים דפרים בהלוך, אנחנו אוחזים בסימן תופעים ד' סעיף A ובוב. איך מבטלים מבררים חמץ בערב פסח שחל לשבת? אז בערב פסח שחל לשבת צריך להוציא את כל החמץ מרשותו, אחרי התחילת השעה השישית, שעה זמנית כמובן. ויכול לתת זה לגוי או להשליח את זה לבסקיסה, וכמו כן אפשר להשליח אותו למיכל להשפעה ציבורה, וצריך לשאומר שבאופן כזה צריך לשפוך עליו חומר שיהפוך אותו לבלתי ראוי לאחר מאכל כלב. אחרי שהוא מוציא את כל החמץ מהרשות שלו, הוא יבטל את החמץ, אפילו שהוא כבר בטל אותו בערב שבת, אחרי שריפה של החומץ. ויש אומר שהוא לא אמר לו שבת בנוסח הביטול ולאי והפקר, אבל שיש מהראשונים שסוברים שאסור להפקיר בשבת, הוא לא יחשוב ככה בלב. ואם נשאר חומץ ברשות שלו אחרי תחילת השעה השישית, אסור לטלטל אותו כמה שדבר שאסור בענה או מוקצה, אלא הוא אמר לגוי להשליך אותו לבי סקיסה או למיכל השפע ציבורי. ואם אין גוי בסביבה, יחסה את החמץ בכלי עד למצרים אותו ויבאר אותו. איש יש לפניו בער פסח מצווה שמוטל עליו לקיים אותה היום, ועוד לא בער את החמץ. אם הוא יעסוק בבירור חמץ, אז הוא לא יספיק לקיים את המצווה. למשל, הוא נמצא במרחק גדול מהבית בשביל האחד בריס מילה, ואם הוא יחזור הבית כדי לבאר, לא יספיק לחזור למקומו של התינוק לפני השקיעה. אז הוא יבטל את החומץ, ואז חובת הביאור רק מדרבנן. יפטרו אותו מהביאור בשביל קיום מצווה. אבל אם כבר הגיע הזמן של איסור חומץ, אז לא ניתן עוד לבטל את החמץ, אז צריך לבטל את החמץ למרות שהמצווה תתבטל, כאילו שבאופן כזה היא מצוות הביאור מדאורייתא. היא חמורה מכל מצווה אחרת של שנה, כיוון שעובר עליה בכל רגע. הוא מצווה שבכל רגע תהיה רשותו נקייה מחמץ. אבל אם המצווה האחרת היא מדאורייתא, לכן שלפני חצות היום, שאז זה דורס עדיין ניתן לבטל את החמץ, אין חובת הביאור דוחה את המצווה אחר. מי שיזמן לפניו בערב פסח, מקרה של הצולת נפושת, זה שובר את החמץ, אז כמובן שהצולת נפש דוחה את הביאור, אבל הוא צריך לבטל את החמץ. אם נשאר חמץ ברשותו בזמן שכבר אי אפשר לבטל, אז יש אומרים שאם העניין של הצולת נפושת סובל דיחוי, ובורי לו, שהוא יוכל להציל באותו מידה גם אם הוא יתעכב כדי לבאר, הוא צריך לבאר. אבל לדעת אחרונים רבים, גם באופן כזה דוחה הצולס נפושת הביאור מחשש שהוא יתרד בעיסוק ולא יעסוק בצולס נפושת. במקרה של הצלת רכוש, שלא, שזה לא עושה, בזמן שאפשר לבטל את החומץ, אם ייתכן שהוא עוסק בהתחלה ביום, הוא לא יוכל עוד להציל את הרכוש, אז הוא רשאי לעסוק בהצלה, אבל הוא יבטל את החמץ. לכן שככה הדין גם במקרה שיוכל להציל את הרכוש אחרי הביום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, שערב פסח חל בשבת, אין לבשל בשבת לזאת מאכלים, חמץ שדרכם ידבק לכלים שמונחים בתוכם. ורצוי לבשל כל הבשילה לשבת בכלי הפסח, ואם הוא רוצה לאכול בכלי חמץ, יערה כלי הפסח לכלי החמץ, אבל להקפיד שלא להראות את התבשיל בכלי ראשון כשהוא רותח. יש בני אשכנז שנהגו לאכול בבוקר יום השבת מאכלים קרים של חמץ, ואחרי חצות לאכול תבשילים חמים מכלי פסח, בערב שבת שחל הפסח, אחרי גמר אכילת חמץ, בערב שבת שחל הפסח, סליחה, אחרי גמר אכילת חמץ, יוצאים מרשותו את כל החמץ שנשאר, הפורים הקטנים שנותרים על הרצפה לא טעונים ביום, אבל ראוי לטטא את המים. נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, אמרו חז"ל, גדול כבוד הבריות שדוחה לא יתפסה שבתורה, ופרשו שהכוונה לאיסורים דרבנן ולא לאיסורים דאורייתא. אחת הדוגמאות להלוך היא שמי שיוצא בשבת מחוץ לתחום שהוא לא רשאי לצאת מארבע עמותיו, אם הוא נזקק לעשיית צרכה והמקום לא מתאים, שתחום מן דרבנן נדחה מפני כבוד הבריות, והוא רשאי לצאת מחוץ לאותם ארבע עמות וללכת למקום שמתאים הרוב ביותר, דהיינו מאחורי גדר אבנים וקועץ בזה, או במקום פתוח באופן שאף אחד לא יראה אותו. ולא רק זה, אלא שאחרי זה הוא גם רשאי להתרחק משם עד למקום שבו הוא היה חוש ריחה, כי גם אין זה מכבוד הבריות להיות במקום שרח, שיש בו ריחה. אותו דבר שיכול לצאת מקומו למצוא מחסה מהשמש ומגשם מפני כבוד הבריות. עד כאן בעניין הזה. דף היום ייתן לו דבלי. מה ההבדל בין כוסות סביריאנים לכוסות אחרים? לצד יכולה אישה להיות תורה תמיד, והאם יש תמדי חומים בחדייב? כך ועלות נושאים מעניינים. נלמד המסכת נין, דף כ"א. זה לקראת סיום החפצים בחיים. חופץ חיים יומי. מוזמנים להצטרף אלינו. הלימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חופץ חיים. הסעיף שנלמד היום, הוא עוסק במקרה שאדם יצטרך לברר על פלוני לתועלת, שהוא רוצה לזכור אותו למלאכה או להיות שותף איתו. אז כותב החופץ חיים שהוא צריך להודיע לאדם שהוא מברר אצלו את המטרה של הבירורים, שזה לתועלת, כדי שלא יחשוב אותו בלפני עבר, אם הוא יחשוב שהוא מספר לו סתם בלי תועלת. לעבור לשנור. דנים בביור מסופים לגבי מקרה שהוא לא מודיע לו שהכוונה לתועלת, האם הוא חייב לענות, לשאול אותו על הכוונה, אז זה שכתבו שהוא חייב לשאול, האם כוונה לתועלת. הוכיחו את זה. מהשולחן אורך שפוסק שמי ששכר בית מחברו יודע לנסיעת שעות בית אלא אם בית בדוק מחמץ. הוא מסביר שמה בסויסף שהטעם הוא כי הבית בחזקת אינו בדוק כל השנה, אז אם כן בנדון שלנו פעם שהדיבור הזה הוא בחזקת דיבור אסור, חייב לברר מה הכוונה שלו לתועלת, ולא יעזור שהוא בחזקת קשרוס כמו שבדיקת חמץ האדם בחזקת קשרוס. ומכל מקום צריך לשאול אותו על הבית. זה דבר בענייננו. אם השאלו תלמיד חוכם מראה שמיים, אז הוא כותב שלא צריך לשאול, כמו לגבי תלמיד חוכם שלח פירות, שלא צריך לשאול אם זה טבע, כי סומכים על חזקת חובה. שלא הביא אותו לידי מכשול, ואם כן, אז ביטור לשנור שחמור מאוד, סומכים עליו. אם השאלו לא תלמיד חכם, אלא שהוא מראה שמיים, אלא שהוא מחזק אחד שמקפיד על אחות לשנורה, אז הוא כתב שם שצריך לומר גם לזה שלא צריך לשאול. אז אמרו בגמור שהכל חברים אצל בדיקת חמץ. הוא אומר רש"י אפילו עם הארץ. דבר שהוא מוחזק בו דינו כחבר, אז אם אלו עדים בנידון דין. אם השאל אומר לו שמתכוון בבקשה הזו לתועלת ולא מפרט מהי התועלת, אז יש שכתבו שנראה שמותר לסמוך עליו אפילו שהוא לא יודע מה זה. במקום שיש חשש שהוא לא יאמין, אז כותב שם שהמבקש חייב לפרט הסיבה כדי שהוא יאמין, הוא יכוון לתועלת, כי אם לא יכוון, עובר על השנוע. ולסיום רבותיי את חזקות יומית, אז אמרנו כבר שם את היוצאות של החזניש, טוב חייבי ומובה, שען נוהג מדי יום לבקר את אמא שלו. פעם מדברת כחצי שעה על דה ועלה כדי לשמח אותה. פעם הוא נתרד בלימוד, שכח ולא ביקר. האם העיר על הבת שלה? יש את הסטייפלר, שאם הוא לא ביקר אצלה, היא הלכה ומסרה לו את הערה של האמא. כשהוא שמע את הדברים, הוא התחיל לרוץ. שהרבנית קיימשקי מנסה להשיג אותו כדי להרגיע אותו, אבל לא הצלחה. הוא רץ אל אמא שלו. תודה רבותיי להזדרז ולמהר ולמלא מיד בבקשם של ההורים שיצטרכו את עזרתנו. הבא לתאר, נסיים בידו. עד כאן דבר.